אחרי שעברנו הנושא של אבילות, דאורייתא, דרבנן, ראינו כמה יסודות בדיון של הרמב"ן, אם אנחנו נתחיל את העיון בנושא של אונן, ומי שמיתו מוטל לפניו, היום ננסה לפרוס מושגי יסוד, הגדרות, בעזרת השם, נשב פעמיים, שלוש, שבועות, נראה כמה זה ייקח, נלמד בעיקר את המקורות שעוסקים במי שמיתו מוטל לפניו. זה ייקח אותנו בעיקר למסכת ברכות, פרק שלישי, המשנה הראשונה והסוגיה הראשונה שעליה, ואז נעבור לסוגיות של מועד קטן. כן, המושג אונן הוא מושג שמוכר לכולנו, אנחנו רגילים היום להשתמש בו כשם כולל למצבו של האדם בין הפטירה עד הקבורה, כך אנחנו רגילים. אני כבר אומר לכם פעמיים, אז זה לא חידוש גדול להגיד את זה היום, שלאמיתו של הדבר במקורות שלנו זה ברור שיש שני מושגים נפרדים לחלוטין, מושג אחד האונן והמושג השני מתו מוטל לפניו. כפי שנראה מיד, לכאורה אין להם אותה הגדרה אפילו מבחינת פרק הזמן, אומנם זה כנראה נתון במחלוקת, וגם אין להם בכלל אותה מערכת הלכתית, והם לא מייצגים גם אותו רעיון. באיזשהו שלב הם מתאחדים. בואו נתחיל, קודם כל נפרוס את זה, את המושגים עצמם, בואו נתחיל מהפסוקים, שם בכלל המושג של מתו מוטל לפניו לא נמצא בכלל. מה כן? המושג אונן רוכב על כמה וכמה פרשיות בתורה, דווקא הבולט שבהם, שעד היום עסקנו בו, המילה אונן לא נמצא שם, והמילה הזאת מגיעה ממקום אחר, היא מגיעה מפרשה הלכתית נוספת בתורה, מבידוי מעשר שני. ובכל זאת אני חושב שמן הראוי לפתוח בפרשה בויקרא וקצת להרחיב יותר מעבר למה שנאמר עד עכשיו מקריאה פנימית שלה, ממנה נתגלגל לפרשה של וידוי מעשר, וקצת גם ננסה להתחקות אחרי משמעות הביטוי אונן וטיב המצב הזה. אז באותה פרשה שכבר למדנו הרבה, הוזכר פה בשיעורים הקודמים, אנחנו בעיצומם של היום, בעיצומו של היום השמיני, וצעיר החטא דרוש דרש משה, והנה שורף, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קודשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה לכפר עליהם לפני השם. הנה משה בפסוק הבא, הוא מדבר באמצעות, אמרתי כבר פעם פה, שמשה הוא איש הצו. הוא אומר, בוא נלך לשולחן ערוך או לרמב״ם, אין שולחן ערוך על דיני חטאת, נלך לרמב״ם, ובוא נבדוק. איזה חטאות שורפים ואיזה חטאות לא שורפים. אז הוא הולך לויקרא ד', שם יש את פרשת החטאות, ושם אנחנו לומדים שאיזו חטאת שורפים, רק חטאת שהובאה דמה פנימה, ולכן הוא מאיר, היא לא הובאה את דמה אל הקודש פנימה, ולכן ההלכה הייתה אמורה להיות, אכול, תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. עכשיו, באיזו חטאת בדיוק מדובר? איזו חטאת הוא דרש? כתוב כאן, ואת צעיר החטאת דרוש דרש משה. אז כאן רש"י מביא, ומקור הדברים כמובן הוא בדברי חז"ל, כמה רש"י מביא, שעיר מוספי ראש חודש, ושלושה שעירי חטאת קרבו בו ביום. שעיר עזים, שהוא השעיר, שעיר העם של קורבן המילואים, שעיר נחשון, שכן זה ראש חודש ניסן, ונחשון בן עמינדב הקריב את השעיר באותו יום, והוא שעיר ראש חודש, וזה הוא מאיר רש"י ואומר, ומכולן לא נשרף אלא זה. ונחלקו בדבר חכמי ישראל. יש אומרים מפני הטומאה שנגעה בו נשרף, יש אומרים מפני אנינות נשרף. למה? לפי שהוא קודשי דורות, אבל בקודשי שעה סמכו על משה, שאמר להם במנחה, ואיכלו החטאת. כן, גם רש"י מדייק את הדבר הזה מהמשך דברי משה, שכן משה אמר, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, וכך אומר רש"י, אני קורא, מכאן למדנו ששעיר ראש חודש היה. שהוא מחפר על אבון תומת מקדש וקודשיו, שחטאת שמיני וחטאת נחשון לא לכפרה באו. כן, וכאן רש"י נוגע בשאלה לא פשוטה בכל עולם החטאות. העניין הוא שהתשובה שלו גם לא פשוטה. אנחנו רגילים לחשוב שהמילה חטאת או קורבן החטאת קשור בכפרה על חטא. אבל האמת היא שיש לנו לא מעט חטאות שבינם לבין חטא אין דבר. חטאת יולדת, מה היא חטאה? טוב, אז חז"ל יודעים מה היא חטאה. תלמדי אותנו, כן. מה קורה שם על המשבר? טוב, היא נשבעה משהו, כן. לא, אבל ברור שעצם השאלה הזאת היא מניחה שחטאת קשור לחטא, אבל האמת היא שיש כל כך הרבה חטאות שלא קשורים בחטא, שזה מעורר סימן שאלה גדול, כלומר, בצד הכיוון שנמצא חטא בכל אחד מהם. ותראו את הרש"י פה המעניין הזה, מה רש"י אומר? שעיר נחשון לא קשור בחטא. שעיר של היום השמיני לא קשור בחטא. שעיר ראש חודש כן קשור בחטא. איזה חטא? אתם יודעים? אז הגמרא בשבועות בדף י' ג' אומרת, הנה זה ממש חטא, כן? שהקדוש ברוך הוא מיעט את הלבנה, ולכן לא, תביאו עליי חטאת, כן? עכשיו, אני לא יודע כמה זה יותר חטא מחטאת נחשון, אני לא יודע. אני יכול לספר שבתוספות שם על אתר, בתוספות ישנים, בשבועות י' ג', כתוב באותיות קטנות כאלה, יש פה סוד גדול על פי תורת הסוד, ואדם רגיל לא יכול לפרש את ה... עם אבלות אני יכול ללמד, גם את זה אני יכול ללמד, נכון? אבל בסדר. לא, אבל אדם רגיל לא יכול לפרש את זה, מה זה שבור הוא חלילה חוטא, כן? לכן כל הרש"י הזה הוא קצת משונה, כי שעיר ראש חודש הוא חטא, כן, האחרים, כמו שאני לא מבין מה החטא שבמיעוט הלבנה במובן מסוים, אז אני לא יודע כמה הוא שונה מהותית מאחרים, אבל ברור שהשאלה הזאת עוברת ברש"י. אני רק אומר במאמר מוסגר, זה לא נושא השיעור היום, שהתשובה היותר פשוטה היא להניח שחטאת לא באמת קשור בכפרה על חטאים במובן שאנחנו חושבים, יש פה איזה גברה שחטא, אלא המילה חטאת הוא מלשון חיטוי. כתב איזה מאמר מאוד יפה ומאוד מפורסם יעקב מילגרום בתרביץ לפני איזה 40 שנה, ושם הוא פרס יריעה שנראית מאוד מדויקת, שחטאת הוא מלשון חיטוי. צריך לנקות את המקדש, לאו דווקא מחטאי הגברה, אלא זה כמו כניסה, זה כמו ניקיון כזה. ומי שרוצה לעיין, שיעיין באותו מאמר. מה שיותר חשוב כאן זה לא ההבחנה בין חטא לבין חטאת שהיא לא על חטא, אלא ההבחנה היסודית שרש"י עושה היא בין קודשי שעה לבין קודשי דורות, כן? והטענה היסודית היא ששעיר של היום השמיני והשעיר של נחשון הם קודשי שעה, וכל ההוראה שהכהנים צריכים להמשיך בעבודתם תופסת רק על קודשי שעה. לעומת זאת, קודשי דורות, שעיר ראש חודש, אז ההוראה לא נאמרה. אז זה גם לא מאוד קשה להסביר את הרציונל של ההבחנה הזאת של רש"י, וזה מפאת אני אקרא את זה בלשון אהרון, כן? כשאהרון אומר הן קראת אותי, כן, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת הייתה בעיני השם, אומר רש"י, הייתה בעיני השם אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות. וזה סוג של אמירה פשוטה, והסברה גם באמת היא לא קשה. כן, זה מצד אחד, למה באמת הם לא הפסיקו? למה הם לא הפסיקו? אז מי שלא מאמין למה שאני הולך להגיד, אני אזכיר, זה היה לפני שנה, אני חושב, לא שנתיים, שנה וחצי, והחזרות לאמונים בהר הרצל, נפל שם איזה עמוד תאורה, ונהרגה חיילת. קיימו את הטקס באותה שנה? לא, לא. למה לא מבטלים כזה טקס? כי כשיש איזו חגיגה לאומית, אנחנו לא עוצרים אותו, גם אם יש טרגדיה. זה המודלים של 2012 עשו, כן? כלומר, התפיסה הזאת, הקודשי שעה הם סוג של חגיגה, יש פה איזו חגיגה לאומית, יש פה את חנוכת המשכן, ואיזשהו מקום כאילו שמים הצידה את הפרט, במובן מסוים, עד כמה שזה טרגי, מאוד, כן? אבל שמים אותו הצידה, ולעומת זאת, קודשי דורות לא שייך לחגיגה הזאת. קודשי דורות זה ניהול של העבודה השגרתית, של עבודת המשכן. בוא נאמר כך, גם מהשאלה האם אפשר שהם יאכלו חטאת היום אז אולי אפשר לדרוש חגיגה מיוחדת, לא עוצרים לאומית, אבל מצד שני אתה לא צריך את היום יום. אפשר גם לומר את זה קצת אחרת. אם אדם שהוא אבל הוא שותף לחגיגה לאומית, שהוא בעצם גם אין מי שיחליף אותו, תחשבו באיזה עוד כהנים יש? אין עוד אף אחד, כן, יש אהרון, יש לו שני בנים, אין עוד כהנים, זה לא שיש רזרבה, עומדים בתור כל המשמרות להחליף אותם, כן? לעומת זאת, שאתה עסוק בשגרה, ואתה לא נוגע ולא משנה אותה, אתם זוכרים את דברי הרמב״ם על כהן, שלא מוכן להתאמה למתים? פה רואים אדישות. כלומר, שבא כהן, והוא עושה את הדברים לא כי הוא בעיצומה של חגיגה, שאי אפשר, בגלל הצער שלו, לפגום באחרים. ולא אומר, זה פשוט השגרה היומיומית, כן? פה כבר יש בעיה. ועל זה אומר אהרון, אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות. וישמע משה והייתה בעיניו. אז זה דבר, זה מה שמופיע כאן. בעצם מה ההקשר הברור שאנחנו רואים כאן? שכאשר קורא לה, כאשר יש, ותקרן אותי כאלה, אדם הזה לא יכול מה לעשות? לאכול חטאת. זה מה שאנחנו רואים. הוא לא יכול לאכול קודשים. זה הדין הבסיסי של מה שמכנים עונן, כשהוא עולה גם בצורה מאוד מאוד ברורה בפרשה של וידוי מעשר. זה הכינוי חזלי לפרשה הזאת, כן? הם בדברים בפרק חבב, כשעומד האדם ועושה את הממלאת בעצם את הדוח השנתי שלו, רק שבחזל דוח שנתי הוא תלת שנתי, כן? והוא הולך ובודק שהוא עשה את כל המעשרות כמו שצריך, והוא אחרי זה מספר בשבח עצמו איך הוא עשה הכל כמו שצריך. ואחד מהדברים שהוא אומר, זה לא אכלתי ועוני ממנו. הוא מספר כשהוא אכל, מדובר פה על מעשרות, לא על קודשים. המעשר הכי קרוב לקודשים שאפשר לחשוב עליו, הוא מעשר שנאכל בירושלים. לכן חז"ל הסבו את זה גם על מעשר שני, וכהנים זה יכול להיות גם על תרומה, כן? ורק כשנחלקו הפרשנים, הפירוש הביטוי, לא אכלתי ועוני ממני, כי פה זה בעצם קשור לשאלה ש... ואם הפירוש המילה עוני, מה זה עון? עכשיו המילה עון, מי שיפתח את המילון המקראי של קדר יראה שיש לו ארבעה פירושים במקרא, ולכן אתה צריך בכל מקום לשאול מה המשמעות כאן. פה למשל פרשנים נחלקו איזה עון זה. הרשב"ם למשל אומר שעון זה מלשון גזל. אני קורא את לשונו, לא אכלתי ועוני כמו ידיו תשבנה עונו, ממון שגזל מצאתי עון לי לפי פשוטו. ככה אומר הרשב"ם, אין איזה שום קשר לנושא שלנו. לעומת אותה אבן עזרא קושר את זה לבנימין, כמו בן עוני ולחם עונים. והטעם רמזתי על לשון הקודש, ואומר אבן עזרא, וטעם עוני כמו אבלי, כי אם הייתי אבל לא אכלתי המעשר. וזה כמובן מקשר את זה ישירות גם לסיפור של אהרון, רק מרחיב את העירייה, לא רק קודשים לו, אלא גם לא אוכלים מעשר, לא אוכלים תרומה, כן? כשמאוד מאלף לראות את פירוש הרמב"ן על התורה לביטוי בן עוני. למה באמת התכוונה רחל כשהיא קראה לו בן עוני? למה זה הסיפור הזה שאביו קרא לו בנימין? כן. מה בדיוק הסיפור הזה, כן? אז רש"י אומר שעון זה מלשון צער. כך רש"י אומר, בן עוני בן צערי, גם אבן עזרא אומר דברים דומים. הרמב"ן אומר פה דבר מאוד מאלף. אני חושב שרבים יכולים להבין, היא קראה לו כך, והוא קרא לו שם אחר. הרמב"ן אומר זה אותו שם. אלא מה? היות ולמילה און יש כמה משמעויות, אז רחל קרא לו בן עוני במשמעות אחת, ויעקב לקח את אותו שם ונתן לו משמעות אחרת, כן? ונכון בעיניי, אני קורא את דברי הרמב"ן, כי אמו קראת לו בן עוני, ורצתה לומר בן אבלי, מלחם עונים, לא אכלתי ועוני, ואביו עשה מן עוני, הנה משמעות שלישית של און, כוחי, מלשון ראשית עוני על ראובן, כן? ולאין עונים ירבה כוח, כן? ולכן קרא אותו בנימין, בין הכוח ובין החוזק, כי הימים בו הגבורה וההצלחה, כי ים שכתוב לב חכם לימינו, ימינך תמצא לכל שונאיך, ימין השם רוממה, רצה להיות, קורא אותו בשם שקראתו אמו, זה אותו שם. כי כן כל בניו השם שקראו אותה ועם אותה מי קראו, והנה תרגם אותו לטובה ולגבורה. יש פה אני מניח מספר דברים. ראשית, היכולת להסתכל על אותה סיטואציה מזוויות שונות. טוב, מצד אחד דבר נורא כזה שמתה אמא בלידה, אפשר להגיד מסכן הקטן, נולד יתום, בן עוני, בן צערי, זה צער זה, כן? מצד שני, יש פה, או יש פה המשכיות, כן? כלומר, יש פה איזה משהו מנחם, כן? כלומר, זה בא מכיוונים כמעט אחרים, כן? אבל הרמב"ן מאיר שבבראשית אבא הוא רצה משהו אחר, שבאמת זה שני שמות שונים. וראיתי בבראשית רבא, בן עוני, בן צערי, ואביו קרא לו בנימין בלשון הקודש, ולא ידעתי מהו. למה הוא לא ידע מהו? כי הכל לשון הקודש. וכן שם כל בניו לשון קודש הוא. אבל רמזו למה שאמרתי, שתרגם הלשון לטובה. שכאן הוא גם רומז לדבר נוסף, זה עוד זוויות שונות על אותו דבר. באמת, זה מצב באמת שיש לו פנים שונות, אלא השם מבטא במקרא, במה פעמים המהות. והמצב יהיה איך אתה מסתכל עליו. ואם אתה קורא לו לרעה, זה יצא לרעה. ואם אתה קורא לו לטובה, הצד החיובי יותר יגבר. אבל בכל אופן, מאוד מעניין הכפל המשמעויות של עוני והמשמעויות השונות, אבל ודאי הדבר שכשחזל בחרו להשתמש במילה עונן בשביל לבטא את המצב הזה, הם כנראה ביססו אותו על הפרשה בדברים. חבב ודאי פרשו אותו במובן של עון מלשון מלשון צער, ומכאן אנחנו גם רואים לאורך ספרות חזל שכשהמילה עונן מופיעה, היא תמיד, תמיד, אני בדקתי את זה, מקווה שעוד מישהו פה בדק, הוא תמיד מופיע בהקשר של איסור של אכילת קודשים ואכילת מעשר שני. זה הדין שמופיע. למי שרוצה לראות פה, אני לא הבאתי את הכל, כי פשוט אין לדבר סוף. אבל עושים פשוט בדיקה פשוטה לפרויקט השול, כותבים עונן. עוברים על כל המשניות, תוספתות לא הבאתי לכם, אבל זה אותו נתון. ורואים את זה הלכה אחרי הלכה, כן? אם זה משנה לדמאי בפרק א' משנה ב', שם המשנה דנה עם דמאי נאכל לעונן. אם זה משנה בביקורים בפרק ב' משנה ב', שם יש דיון מה בדיוק בתחום של מתנות כהונה נאסר לעונן. כן, יש במעשר וביקורים מה שאין כן בתרומה, שהמעשר והביקורים תולין הבת מקום ותולין וידוי ואסורים לעונן, בתרומה, סליחה, מותר לעונן. אין, אבל לא פעם, ההקשר, אכילת מעשר שני, זה ההקשר, או אכילת תרומה. משנה במעשר שני, ששם המשנה מבארת את אותו וידוי מעשר, כן? לא אכלתי ועוני ממנו, כן? אם אכלו וענינה, אינו יכול להתוודות, כן? לא נתתי ועוננים אחרים, שם הבאתי לבית הבחירה, כלומר, זה ההקשר. במשנה בפסחים, יש פה דיון אם עונן יכול לאכול בקורבן פסח, פסח שני, משנה בחגיגה, עונן צריך תבילה לקודש, כלומר שהוא מסיים את הענינות והוא רוצה לאכול בקודשים, אז עכשיו הוא צריך לטבול, כי בזמן הענינות הוא היה אסור לאכול קודשים, כן? אם זה משנה ביבמות, שאפשר לראות שם הדיון על מקרה של אישה שיש שם ספק, תראו את המקרה רק, כן, מי שלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים וניסית וילדה, ועכשיו מה לא יודעים? לא יודעים מי האבא. כן, יש פה בלבול זהות מאוד מאוד קשה. המשנה פה דנה בהקשר הרחב מה עושים. בין היתר היא מביאה שם המקרה שאני קורא, אם היה אחד ישראל ואחד כהן, כן, המשנה פה דנה מה עושים, והיא אומרת, היו שניהם כהנים, סליחה, זה שורה 79, הוא עונן עליהם והם עוננים עליו, הוא אינו מתאמה. למה רק על שניהם כהנים כותבים את הדין, הוא עונן והם עוננים? כי דין הנינות נוגע למה? האכילה וקודשים. אז אם שניהם כהנים, אז אפשר לדבר על שניהם כהנים, זה לא מופיע לפני כן. וזה ממשיך בעוד משניות. המשנה היחידה שמופיע בעונן, בהקשר, יש שם עוד מי ש... בהוריות, כן? כהן גדול מקריב עונן ולא אוכל, משנה בזבחים, כל הזבחים שקיבל כמו עונן פסול לעבודה, בזבחים פרק י"ב, מדובר פה על אכילת קודשים, עונן נוגע ואינו מקריב ואינו חולק לאכול הערב, ומנחות, בקיצור, ככה, זה למעט משנה אחת. מי המשנה בסנהדרין? שם המשנה מתארת את האבל על הרוגי בית דין. בוא נאמר את זה בצורה הבאה, יש פה אנשים שמצווה להרוג אותם, אז השאלה אם יש גם מצווה להתאבל על מותם. אנשים ש... יש מצווה של... להרוג אותם. מה אומרת המשנה? ניתקל הבשר, מלקטין את העצמות וקוברים אותם במקומם, והקרובים באים ושואלים בשלום הדיינים ובשלום העדים, כלומר שאין בליבנו עליכם כלום, שדין אמת דנתם. זה לא הולך להיות מריבה עכשיו בין המשפחות, הדיין פועל בשירות האמת, ולא היו מתאבלים אבל עוננים שהם ענינות אלא בלב. זה המקום היחיד במשנה שהביטוי של עונן מופיע שלא בהקשר של אכילת קודשים. פה גם מגלים לפחות בעיניים של המשנה מה השורש הביטוי הזה או מה מבטאים. ראינו קודם שעון זה משון צר. כשאומרים מתאבלים, או יתר דיוק, כשאומרים על הרוגי בית דין שלא היו מתאבלים, אז למה מתכוונים כשמדברים על אבל בלשון המשנה? לניהוגי האבלות, להחצנה של הניהוג של האבלות, שאדם קורא, הוא חושף את הכתב, כל מערכת ההנהגות שעוד נלמד אותה. את זה הם לא נוהגים, צריכים להרוג את האדם הזה. אז גם מצד שני, באה המשנה ואומרת, אבל הם עוננים, דיינו, הם יכולים להיות שרויים, שרויים בצער. כמעט הייתי אומר, כמו אהרון הכהן, כאילו, רשע רשע, אבל אנשים אוהבים את הקרובים שלהם הרשעים. אז מצד אחד, הביטוי הפומבי, אני גם אומר פה משהו שיעלה בלא מעט שיעורים. אמנם האבל לכאורה של האבלים, אבל אבל יש לו ביטוי ציבורי מאוד חזק. אבל מכה גלים, אין דבר כזה אבל שמתאבל לבד. כן? זו גם לדעתי הסיבה שאין אבלות ברגל. שיתאבל לבד, אין דבר כזה יתאבל לבד. ולא רק שנפטר מישהו שבאים מאות אלפים ללוויה, גם אדם רגיל שמת ובאים כמה עשרות אנשים ללוויה, מאות אלפים. בית אבל זה תנועה ברחוב, זה הבית כנסת קצת עובר לשם, באים אנשים, אין דבר כזה יתאבל לבד, ולכן הם לא יכולים להתאבל. הציבור צריך להרוג אותו. אז מה אתה עכשיו, צד שני, מותר להם באופן פרטי, יש להם עולם רגשי, והעולם הזה של הרגשות הוא בלב. בעצם מה אנחנו רואים? שהביטוי עונן הוא לא מיוחד דווקא למה? לתקופה הזאת של היום שבו הוא מת. פה הרי הביטוי עונן, על מה הוא נאמר? אבל עוננים שאין ענינות אלא בלב. אז מה? פה מדובר על על מה? ניתקל הבשר, נקטין את העצמו. מדובר פה על חודשים אחר כך. המילה עונן באה לבטא צער, להיות שרוי בצער. או נאמר את זה בצורה הבאה, כשרוצים לבטא אדם שהוא בצער והוא לא מפגין את אבלותו, הוא לא אבל אלא עונן, משתמשים בביטוי עונן כדי להגידו האיש הזה מצטער, כן? זה מה שעושים. עכשיו פה אני מזכיר את הרמב״ם. הרמב״ם בשבוע שעבר קצת הורס את מה שאני הולך להגיד עכשיו, בסדר, להגיד את זה לפי הרמב״ם, ששיטת הרמב״ם באמת אדם שמיתו מוטה לפניו ביום המיטה, הוא לא נוהג שום ניוגי אבלות, אפס ניוגי אבלות. זוכרים את הרמב״ם? מפני כן רחץ
דוד
ועושה. למה? כי אין ניוגי אבלות, הם לא אבלים. אבל למה נכנה אותו עונן? כי האדם הזה שרוי שרוי בצער, או בלשון פשוטה הצער מתחיל מתי?
מיטה.
בעצם המיטה, אז מתחיל הצער. למה הביטוי המובהק של הצער הזה הוא האיסור באכילת קודשים? למה? אז כאן הדבר מאוד פשוט, כותב אותו במפורש הרי קנאתי בפירושו לדברים, והאמת היא שזה מפורש בפסוקים, וכל מי שקצת קרא כתבים של סבי הרב זל גם קרא את זה בטח 5 פעמים, כי הרעיון הזה יצא הרבה מאוד. והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. הרי קנאתי כותב, ואני פשוט מקריא את זה כי זה מאוד יפה, זה שורה 45. בטעם לא אכלתי ועוני ממנו, ידוע כי המעשר צריך לאכל בשמחה. עכשיו הוא מביא פסוק מעניין, כן? כדי איתה עבדו את השם בשמחה. אבל באמת שהפסוקים הרבה יותר טובים מהם, וכתיב ושמחת לפני השם אלוקיך, כי הוא קרוב לשכינה, הוא מתוודא אליה, כי לא אכלו בעניינות, כי המעשר אסור לעונן. בוא נאמר את זה בצורה מאוד פשוטה. בספר דברים תמיד השורש סימם חטא. לשמוח הוא תמיד בא בצירוף המילים ושמחת לפני השם אלוקיך. כי יסוד השמחה היא העמידה לפני השם. כן, בבקשה אלה.
זה הקורבן תודה, כל המזמור הזה, מזמור
התודה. נכון. זה הרגל המקדש, יכול להיות הקורבן תודה. מציע, בסדר גמור. אני אומר, ספר דברים כולו מלא בזה. אם הקשבתם קודם למשנה במעשר שני, מה אומרת המשנה שם? הוויטיב לבית הבחירה, עשיתי כוחל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי בו. והרעיון הזה קשור גם להבנת המהות של שמחה, כי כל המהות של שמחה הוא הקרבה לקדוש ברוך הוא. ככה התורה מתארת את זה. יש לרב, מי שרוצה לראות, והוא ביקשתי משם, יש לו שם דיון שלם על מה זה להיות שמח. צריך להראות את זה לאלה שמקפצים על המכוניות, כן? אבל יש לו שם דיון שלם, הוא שם מתפלמס לא איתם, כי הוא לא העלה לדעתו, אני חושב שתהיה תופעה כזאת, הוא מתפלמס עם היוונים, כן? איך היוונים שמחים ואיך יהודי שמח, כן? הוא מדבר שם בעיקר על כך שהיוונים לא עלו לדעתם שאדם, תשמע כמו קטע חסידי, שאדם יכול לשמוח באמצעות אכילה, כמו שאדם יכול לשמוח תוך כדי ההדגשה של צרכי הגוף. כמו פילוסופים אמיתיים חושבים שהשמח האמיתי מתעלם מגופו, כן? אז הוא מתפלמס שם איתם, וזה בחלק לקראת האחרון שלו ביקשתם משם. והוא מדבר שם על כל הרעיון של העלאת הגוף, איך אפשר לתקן את הגוף, שהשמחה לפני השם היא כזאת. עכשיו, אני רק אוסיף לדבר הזה, נלמד את זה בסוגיה הראשונה של מדו מועד קטן. יש בגמרא בדף י' ת' במועד קטן, איפה שהסוגיה עוברת על כל הרשימה של נוגעי אבלות, היא עורכת משוואה בין אבל לבין מצורע לבין מנודה. אחת מהשאלות שואלות שם בסוגיה, זה מה טיב ההשוואה הזאת? והרב באותו מקום הוא מאוד מפתח את הרעיון שיש משוואה ברורה בין אבל לבין מנודה, כי גם אבל הוא סוג של אדם שיש בו איזה נידוי מסוים. דיינו האבל במובן מסוים הוא מרוחק לפני השם. הקדוש ברוך הוא נתן לו סתירה, הקדוש ברוך הוא דחף אותו, הוא לא יכול לעמוד לפני השם. לכן גם נלמד את הסוגיה, נדבר על זה שם יותר ברחבה, למשוואה הזאת של אבל מנודה מצורע, גמרא מכניסה כהן גדול. היא אומרת שכהן גדול כל השנה כמו ישראל ברגל, או בלשון אחרת האנטיתזה היא בין עמידה לפני השם לבין התרחקות מלפני השם. עכשיו, יהודי רגיל הוא מתקרב להשם, הוא מתרחק, הוא חי בתנועה דיאלקטית. כהן גדול הוא כל הזמן עומד לפני השם, או ישראל ברגל של לפני השם. כאן באה התנגשות הפנימית בחוויה. אבל שיבוא אדם שהוא מרגיש שהוא לא עומד לפני השם, הוא מרגיש צער, זה אנטיתזה, זו התנגשות מובהקת עם חוויית השמחה, שהיא חוויית העמידה לפני השם, שהיא התודעה שצריכה להפוף אדם שאוכל קודשים, שאוכל מעשר שני. וההתנגשות הזאת מביאה לכך שבאדם רגיל, מה אנחנו אומרים? אתה אל תאכל קודשים. בכהן גדול או בקודשי שעה, באותו סיפור שאי אפשר להשביט את המקדש, אז אומרים, זה מתגבר, או נלמד על הרגל, מה קורה בדיוק ברגל. אבל מבחינה מהותית הביטוי עונן, אני חוזר למשנה בסנהדרין, הוא לא מתאר תקופת זמן מסוימת, הוא מסמל איזושהי חוויה פנימית שאדם חש אותה, את הצער הפנימי שאדם חש אותה. כאשר האדם מצוי בצער הזה, הוא לא יכול באותו זמן להיות בסיטואציה שנדרש מאדם להיות בתודעת שמחה, כי שמחה וצער הם אנטיתזה, הם סותרים אחד השני. כן, בבקשה.
זה גם בא מאהרון, כשיצא מזה והחתיך אותה הייתה
בעיני השם, השם
לא אמר לו,
אבל
הוא מרגיש שזה הדבר נכון.
ואז את הדברים
בעצם כבר
מקבע
את
הדברים
של
אהרון. נכון, פעם הבאה תבוא בהתחלה, תשמע את זה גם. בסדר, אבל בסדר, תודה רבה, כן, אתה חזורת.
בסדר.
מצוין, מצוין. זה בגדול המושג עונה, שבצידו יש מושג אחר לגמרי בספרות חז"ל, וסביבו מתקבצים הלכות אחרות לגמרי, אין להם שום קשר לקודשים ואכילה בקודשים. וזה המושג מתום מוטל לפניו, שהוא בסך הכל נמצא במשנה פעמיים, מושג די בודד. עונן מופיע ראיתם 15 פעם במשנה, בתוספתא יש עוד רשימה אדירה, כן? מופיע ומופיע ומופיע. לעומת זאת, הביטוי מתום מוטל לפניו מופיע סך הכל פעמיים, אחד מהם במשנה ברכות ואחד מהם במשנה באבות. דווקא יש הרבה מה ללמוד משם, כן? קודם כל זה נמצא במשנה בברכות, נניח שהמשנה הזאת מוכרת, שמי שמתום מוטל לפניו פטור מקריאת שמע, מן התפילה או מן התפילין. בדפוסים של הבבלי גם כתוב מכל מצוות האמורות בתורה. אני הבאתי לכם פה את צילום של כתב יד קויפמן רק כדי לשכנע את מי שלא יאמין לי שהביטוי מכל מצוות האמורות בתורה לא מופיע בכתב יד קויפמן, בסדר? והוא לא מופיע גם בכל ידי הנוסח הטובים של המשנה. ברשותכם, עוד לא נדבר על זה עכשיו, בואו נדבר על זה בהמשך, מה בדיוק הפטור ועל מה משמעות השאלה הזאת, כן? ואני רק אעיר שלפחות בשנה ברכות, בהקשר של פרק שהוא מעין נספח לפרקים של קריאת שמע, פרק מעבר בין קריאת שמע לתפילה, כנחל שהיא תיארה בפרקים א' ב' את עקרי ההלכות של קריאת שמע, היא בפרק ב' עוסקת, בפרק ג' סליחה, היא עוסקת במכלול של דמויות, של פטורים מסוימים שקיימים סביב קריאת שמע, היא גם עוברת איזשהו מקום לתפילה, היא עוסקת במי שמתאומותה לפניו, היא בהמשך הפרק תעסוק בנשים עבדים וקטנים, במה הם חייבים, ממה הם פטורים. הזוג הזה שנקרא קריאת שמע ותפילין הוא זוג מאוד לא מפתיע, נכון? פרשיות שמע כתובות בתפילין, ממש לא מפתיע הזוג הזה. אני אוסיף שזה בא בהמשך למשנה בפרק ב' שמתארת עוד מישהו שפטור מקריאת שמע, והוא החתן. כן? נשאל מיד בהמשך אם יש קשר ביניהם, כן? עכשיו החתן רק פטור מקריאת שמע, אבל זה לא סיפור גדול, למה לא כתוב שפטור מתפילין? זה בלילה, נכון. זה לא סיפור גדול, כן? אבל גם תפילה, דרך אגב, שמתם לב, לא נמצא איפה? בכתב בית קויפמן. כתוב פטור מקריאת שמע מן התפילין. אבל לפחות ההקשר, וזה ודאי מוכר לכולם, אני מניח את זה, שאדם שהוא מתום מוטל לפניו, הוא פטור ממערך של מצוות, יש, נלמד את זה בעזרת השם בהמשך, יש ברייתא בסוגיית הבבלי, יש לה מקבילה בירושלמי, נוסח קצת אחר, במסכת אבל, שם יש מכלול שלם של דיון, מה בדיוק גדרי הפטור, במה מי שמתום מוטל לפניו שונה מכל הבריות, זה נוגע לשאלה של האם מותר לו לאכול, האם הוא מזמן, האם הוא אוכל, מותר לו לאכול בשר, יין, מעבר למה שמופיע במשנה. אבל פה מדובר על הקשר אחר לגמרי, לא קודשי ולא כלום, מדובר על מערך של מצוות, ומשנה באבות, בואו נסתכל שם רגע, אנחנו נראה שהביטוי הזה מופיע עוד פעם, וזה רבי שמעון אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שעמיתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. קודם כל, מה יסוד ההיצעה הזאת? למה לא לרצות אדם בשעת כעסו?
זה לא אפקטיבי,
כן? ולמה לא לנחם אדם בשעה שעמיתו מוטל לפניו? כי זה לא אפקטיבי, כן? ולמה לא להישאל בשעת נדרו? כי זה לא עובד, כן? וכאן בעצם אנחנו מגלים עוד מושג שעוד לא עבדנו עליו בכלל. נגיע. וזה שאבלות כוללת בתוכה גם ניחום. וניחום אבלים, מה שבעצם אומרת המשנה כאן, מתי הוא יתחיל? רק בשעה שהמת לא מוטל לפניו. כל עוד שיש פה מת, אין מה לנחם. עכשיו, האם יש קשר בין המיתו מוטל לפניו, הפטורים האלה בברכות, לבין אל תנחמנו בשעה שהמיתו מוטל לפניו? זה תלוי מאוד בשאלה של מה בדיוק הבעיה במשנה בברכות. כולם המת הוא פטור. כן? אם זה מה שכבר אמרו לי פה כמה לפני כן, אם הקדמתי אז קיבלתי כבר הערות לפני השיעור, אז חלק אמרו לי, לא, בגלל העוסק במצווה פטור מן המצווה, לכאורה אין איזה שום, לא חייב להיות קשר בין זה לבין אבות. אבל זה לא ברור שזה ההסבר בברכות, אולי ההסבר שונה לגמרי, אני רק ארמוז, אני אפתח את זה מיד. הזכרתי גם את פטור חתן, גם שם צריך לשאול למה חתן פטור, כן? בגלל התרדה, או בלשון אחרת, הוא לא פנוי כרגע לכוון לקריאת שמע, והוא גם לא פנוי שינחמו אותו, כן? וכל כך, בצד המושג עונה, יש לנו מושג אחר, שגם אפשר לומר באופן מאוד מאוד פשוט, שהוא גם מבטא מצב נפשי אחר לגמרי. כי העונן ראינו, העונן זה צער. הוא לא בשמחה, הוא עצוב, הוא בהלם, הוא בצער, הוא לא מסוגל עכשיו לעמוד לפני השם, לא יכול, כן? מתום הוא טל לפניו, זה משהו אחר לגמרי, אתה אומר הוא תרוד, כן? הוא עסוק, יש לו המון מה לעשות. המון המון מה לעשות, כן? וזה ודאי בעיקר, אז בוא כבר נגיד את זה, כן? זה בעיקר אם זה לא פטור בגלל עוסק המצווה, פטור מן המצווה, אלא אם הפטור הזה מושתת על מה? שזה דין מיוחד בקריאת שמה, בגלל מה? בגלל הקושי לחווה. ובוא אני קצת אפרוס את הדברים. מי שלומד את המשנה של רבן גמליאל, של חתן, למה חתן פטור מקריאת שמה? אז שאנחנו מעיינים במשנה בפשטות, במה הוא פטור? הוא פטור רק מקריאת שמה, נכון? ולמה הוא פטור מקריאת שמה? כי הוא לא יכול לחבר. זה פשוטם של דברים, ומי שלא מאמין לי מוזמן להסתכל ברמב״ם בלכות קריאת שמה, שם זה נאמר במפורש. הבאתי את זה בדף דרך אגב, ממש בסוף הדף, בסוף הדף הבאתי רמב״ם, הרמב״ם כותב חתם שנסע בתולה, אני בכוונה לא קורא עדיין את כל ההלכה, פטור מקריאת שמה עד שיבוא עליה, לפי שאין דעתו פנויה, שמה לא ימצא עליו בתולים. לא כתוב פה בשום מקום שזה מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא זה קושי לכוון, הוא מתרגש, הוא טרוד, הוא לא יודע מה יהיה. לא יודע, קריאת שמה דורשת כוונה, את זה אנחנו יודעים מהמשנה הראשונה ב... פרק שני בברכות. עכשיו המשנה מתארת, היה קורא, הגיע שעת המקרא, אם כיוון ליבו יצא. את אותה הכוונה, כנראה החתן הזה הוא לא מצליח לכוון. וזה לכאורה יסוד הפטור. כן? לכאורה, אני אומר בפשוטה של משנה, אין שום סיבה שלא להניח, ואני חוזר לנוסח שכתב יד קויפמן, אין שום סיבה שלא להניח שזה גם יסוד הפטור של מי שמתום אותה לפניו. ממה הוא פטור? הוא פטור מקריאת שמה, פטור מתפילין, מאותה סיבה. פטרות, קשה לו להתרכז, קשה לו לחבר, השאלה הוא גם פטור מתפילין. אז כאן גם תפילין צריך לדעת שהם, חוץ מהקשר הברור לקריאת שמה, גם הם דורשים ריכוז. הם דורשים ריכוז. יש איסור של שכח הדעת בתפילין, אדם שמותר, אני זוכר את ההלם שלי, פעם נכנסתי לאיזו ישיבה בארצות הברית, באיזה ביקור בניו יורק, ונכנסתי אחרי התפילה, המשגיח של הישיבה ישב מול מחשב, קרא ג'ימייל עם תלית ותפילין עליו. זה היה נראה לי מאוד משונה, כאילו. בן אדם שעם תלית תפילין, כאילו, בסדר, כאילו מתנתק, כן, עם התפילין, כן, תלית הוא לא שייך לשם, אבל תפילין, כן, אבל אני לא יודע איך הוא הצליח, לא יודע. זה די גם מיוחד, לא חשוב, כן. אבל גם תפילין זה דורש ריכוז, זה מי שרוצה לשמוע כאילו את הריכוז, שתפילין דורש, פשוט נקרא לכם את הרמב״ם בסוף הלכות תפילין. רמב״ם תפילין, פרק ד', הרמב״ם כותב, תשמעו, זה רמב״ם מאוד מעניין, הוא כותב ככה, תראו, קדושת תפילין, קדושתם גדולה. שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם, בעל זרועו, הוא ענב וירא שמיים, ולא נמשק בשחוק ובשיחה בתהילה, כלומר, אתה יכול לבדוק רק לבדוק וויינט, וכשאני מתפילין, להגיד, מייל, הוא כנראה מקבל מיילים קדושים. אבל מה, כאילו, זה כאילו, ואינו מערער מחשבות רעות, אלא מפנה ליבו בדברי האמת והצדק. למה רק במאמר מוסגר, הנציב מוולוז'ין כותב בכמה מקומות, אחד מהם זה בתחילת משיב דבר פשוט, הוא טוען לקיומה של מחלוקת עמוקה בין הבבלי והירושלמי על הקשר בין תפילין לבין תלמוד תורה. הרי בפרשייה של תפילין, בשמות, בקדש לי כתוב, והיה לראות על ידך ותותפות בעיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. ויש בה מכילת המופיעה שמי שעוסק בתורה פטור מתפילין. כי מה המטרה של תפילין? שתהיה תורת השם בפיך. נו, אם אתה עוסק בתורה, אז אתה לא צריך. והנציב שם בונה תורה שלמה, איך יש מחלוקת בבלי וירושלמי, האם יש קשר בין תפילין ותלמוד תורה או לא. מה שמאוד מאלף ברמב״ם הזה, שהרמב״ם הזה הוא ההפך הגמור ממה שהנציב חשב. הנציב חשב שמי שדוגל בקשר בין תפילין ותלמוד תורה, זה מי שלא לומד תורה, שיהיה לו תפילין כדי שלמרות שהוא לא לומד תורה, שהתורה תלווה אותו, כן? כאן ברמב״ם כתוב משהו אחר לגמרי. אדם שלומד תורה, מה אולי הקושי המרכזי שלו? כל אחד שלומד למחשב, אני לא אמין למישהו שיגיד שזה לא קורה לו, זה שקשה להתרכז בגלל כל ההפרעות שבמכשיר המדהים הזה, כן? כלומר, המחשב הזה, חוץ מזה שהוא יודע ללמוד, שהוא עוזר לי ללמוד, הוא גם מפריע לי ללמוד. בעיית הריכוז, עכשיו אומר הרמב״ם, תפילין זה מכשיר ריכוז. זה משהו תפילין. שיש לך תפילין, אני חוזר, אינו נמשך בשחוק, בשיחה בתהילה, אינו מערער מחשבות רעות, אלא מפנה לי בו בדברי האמת והצדק. לפי כך צריך אדם שיהיה אותם כל היום, שמצוותן ככי. עכשיו, בואו נחזור לתפילין. תפילין צריכים כוונה כמו קריאת שמע, במובן מסוים. ולכן, אדם שהוא תרוד, הוא לא יכול מה לעשות, לא יכול. הוא פטור מתפילין, הוא פטור ממה? פטור מקריאת שמע, אבל זה נראה כפטור מקומי בהקשר של קריאת שמע. מפני מה? לא כי הוא בחוויית צער, אלא כי הוא תרוד. האמת אפשר להגיד, למה הוא תרוד? כי הוא מצטער. וצד שני, למה הוא תרוד? כי הוא פשוט חייב לעשות הרבה דברים. יש לו המון המון, המון המון משימות, כן? אתם עשיתם חתונה לא מזמן. ומה התעסקתם לפני החתונה? הרגשתם שהבת מתחתן? גם, אבל במה מתעסקים? אז אני מניח שרבים מכירים את הסיפור של סבי, אבא ספר עם חיים מבלוז'י, עם הכפתור של הקפוטה. נורא, אתה מכיר את זה? אז ספר בשבילך, בסדר? חיים מבלוז'י, אם פעם שאלו אותו, איך יראה היום שבו יבוא המשיח? אני אגיד לכם. הוא אומר, באותו בוקר, אני קמתי בבוקר, הלכתי לתפילה, חזרתי הביתה, אשתי שמה על האש איזה סיר עם מרק, הכניסה את הראש בדלת, אמרה, חיים, כן, אני יוצאת רגע לעשות קניות, תקפיד שהמרק לא יישרף. בסדר, הוא מתחיל ללמוד, אז מה הוא שם לב? שבחוץ, דרך החלון, הוא רואה שמשהו מאוד מיוחד קורה. מאוד יפה בחוץ, ציפורים מצייצות, העיצים מלבלבים, הוא רואה את האח, סנדלר, שתמיד בשעה הזאת רחון ועובד, רץ ברחוב בבגדי שבת. אז הוא מציא את הראש מהחלון, הוא אומר, הוא שואל את הרבי יהודי, מה קרה? הרב, אתה לא יודע, משיח בא. משיח בא. צריך לקבל פני משיח בכפותה של שבת. אז הוא הולך לארון ומוציא את הכפותה של שבת, רק מה הוא נזכר? שבמוציאי שבת, בהבדלה, נתלש לו אחד מהכפתורים. והוא ביקש מהרב יצא נתקן לו את הכפתור. הוא אמר, לנו חיים כעד שבת, אני אתקן לך. ועכשיו הוא עומד, משיח בא, והוא מתלבט, האם לקבל פני משיח בכפותה של חול עם כפתור, או כפותה של שבת בלי כפתור. ואז אשתו נכנסת הביתה, ומה צועקת עליו?
המרק.
המרק נשרף, כן. יש הרבה פרשנויות לסיפור הזה. אני חושב שאחד מהם זה שברגעים הכי גדולים של החיים, אנחנו עסוקים בכפתור של הכפותה. אתה לא מסכים? אני אומר לכם, אני ככה רואה את זה, כן? נפטר, כאילו, יש חתונה, ומה מתעסקים לפני חתונה? אני יודע, עושים איזה, מחבירים איזה התוועדות, אבל בחייכם, בסדר? מי החתונה? תזמור את אולם, מי יש באיזה שולחן עם מי, אם אתה מסדר שולחנות, הבגדים, אני מדבר עכשיו כהורה, כן? בגדים לכל הילדים, צריך שכל אחד יהיה בדיוק שיש לו חולצה ויש לו זה, ואתה עסוק ויש... לעזור לזוג שיהיה לו דירה, שיהיה לו איפה לישון, שיהיה לו ממכונת כביסה, איזה, לפני בר מצווה, כמה דברים מתעסקים גם. המון 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 מתעסקים בפרטים נורא קטנים, וגם להבדיל, וצער זה ככה. מת אדם, הוא יד צריך לחשוב, איפה קוברים אותו, אם הוא לא קנה קבר בחייו, מודעת אבל, איך מודיעים לכולם, מי הספיד, מה היו סדרי הלוויה, איפה יושבים שיבה. כשחותני נפטר, אז הגיסים היקים שלי שאלו, מה נאכל בשיבה? אמרנו להם, זה לא בעיה שלכם, זה אנחנו נדע לכם. אבל אתה פתאום נופל עליך ים של פרטים, אתה נורא תרוד. עכשיו, אני נוטה לחשוב שזה גם מגן עלינו קצת. עוצמת החוויות האלה כל כך גדולה, שהכפתורים של הכפות, נקרא לזה ככה, הם כאילו מושכים אותנו, אבל התרדה היא גם מעשית. יש to-do list מאוד גדול, כמו שאומרים. צריך את בכיס עם רשימה ענקית של דברים שאתה צריך לעשות אותם. ובמה מסוים, גם אם אתה כרגע לא צריך לעשות שום דבר, אתה לא יכול להתרכז בשום דבר אחר. כלומר, אתה מאוד תרוד. איך אמר לי איזה יהודי שאני מכיר, שהוא נכד של הסדרשן מאוד מפורסם, הוא אמר לי, הספדים בהלוויה של הרב עובדיה, לא כמו שסבא שלי היה דורש. ואז הוא אומר לי, לא היה להם זמן להכין. הרי הם ידעו שהוא הולך למות, אז למה הם לא הכינו? אבל התשובה לשאלה שלו היא, הם לא הכינו, למה הם לא הכינו? הם לא הכינו, הם חיבו שהוא לא ימות. אבל, ואז זה נופל עליך, מה להגיד, מה יצא לך? האדם לא ראה טעות, עכשיו הנגזרת הראשונית במשנה כפשוטה, הנגזרת הראשונית במשנה כפשוטה היא מה היא? שאתה ברגע הזה מה? טרוד. ולכן אני אומר מבחינת פשוטי המשניות בכתב יד קויפמן, אתה כרגע לא יכול מה לעשות לקרוא קריאת שמע. דברים שדורשים ריכוז. מה, אתה לא מסוגל לעשות דברים אחרים? עכשיו, מה בעצם מתרחש במעבר בנוסח של המשנה? מכתב יד קויפמן עד הנוסח הבבלי. מה שמתרחש זה מעתק מושגי או חשיבתי, שאפשר לעקוב אחריו בסוגיות הבבלי. אני לא אקח אתכם לכולם. כן, בבקשה.
זה קצת בעייתי.
בבקשה.
זה קצת בעייתי, כי זה שאתה לא יכול להתרכז, יש עוד כמה דברים אחרים.
אז אתה יודע מה הגמרא אומרת על
זה? זה
צריך להיות במקום שעשו לך. אז זה עוד נגיע. אני רק אגיד שהגמרא בסוכה דף חפי וגם בברכות בדף י' א', כשעוסקת בשאלה שלך, היא אומרת, אי אחי תאבה ספינתו בים, גם שיהיה פתור. כל כך הרבה דברים מפריעים. אז הגמרא אומרת, יש תרדה במצווה, יש תרדה דרשות. ככה הגמרא אומרת. האם באמת המחשבות האנושיות מתוכנתות לפי מצווה רשות? כבר אמרת, להתווכס, אבל אני לא יודע. אבל השאלה הזאת מטרידה את הגמרא, שאני גם יכול להגיד לך דברים שאנחנו אף אחד לא נוהג אותם, גם בקריאת שמע כבר לא נוהגים. כתוב בהלכה, ברמב"ם כתוב, מי שבא מהדרך ולא יכול לכוון, לא מתפלל שלושה ימים. כלומר, אנחנו התרגלנו להתפלל לטייס אוטומטי, וגם קריאת שמע. זה נכון, אבל בכל זאת, השאלה היא טובה מאוד. מה שאני רק מעיר עכשיו כהערה כללית, בשביל לראות את המהלך, שהשוני בין נוסח, כמו תוספת המשפט, שהוא פטור גם מכל מצוות האמורות בתורה, הוא אפשר לעקוב אחרי התהליך הזה בתוך סוגיות הגמרא. ונראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא, שנעסוק בכל המקורות שעוסקים במי שמיתו מוטל לפניו. בברייתות ארץ ישראליות לא כתוב שהוא פטור מכל המצוות. זה לא כתוב. לא בברייתא במסכת אבל, ולא בברייתא בירושלמי. לעומת זאת, בברייתא בבבלי ברכות, בזין עמוד ב', בברייתא של מיתו מוטל לפניו, כתוב שהוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה. זה נאמר באותה ברייתא. אפשר גם לעקוב אחרי זה בתוך הסוגיה שם, בסוכה חפי, מה שהזכרתי, וגם הסוגיה בברכות י"א, שם הסוגיה מתחילה בפשוטה, גרעין של הסוגיה מתאר פטורים של קריאת שמע, ובמהלך הסוגיה זה מתפרש על ידי הסוגיה כפטור כללי שנקרא עוסק במצווה פטור מן המצווה. זה מי שמכיר את המשנה שם בסוכה, זה המשנה שמתארת מי שהולך לדבר מצווה הוא פטור מסוכה. לכאורה זה לא בנוי בכלל על פטור כללי של עוסק במצווה פטור מן המצווה. לכאורה אין צורך בזה בכלל. מסיבה פשוטה מאוד, זה הולכי דרכים. למה דווקא הולכי... זה דין מיוחד בסוכה. עכשיו, למה דווקא צריך לתאר אותו כולך לדבר מצווה? מהסיבה הפשוטה, אם אין מצווה, אל תלך. למה לך לצאת לדרך בסוכות? זה מצווה. אז אתה יוצא לדרך, זה לא בגלל שאתה עוסק במצווה פטור מן המצווה. וכנה לי קריאת שמע, אבל המהלכים האלה אפשר לראות אותם מאוד מאוד יפה בסוגיה. מה שמאוד מאלף, אני רוצה להראות לכם שאותו דבר קרה ברמב״ם. והסיפור ברמב״ם הוא עוד יותר יפה ממה שהבאתי בדף, כן? תלכו לסוף הדף, לדף האחרון. תראו, הבאתי את הרמב״ם בהלכות קריאת שמע. מה אומר שם הרמב״ם? נשים, זה בהלכות קריאת שמע פרק ד'. נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע, מלמדים את הקטנים לקרותה בעונתה ומברכים לפניה ולאחריה כדי לחנכן במצוות. ואז הוא ממשיך. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, פטור מכל המצוות ומקריאת שמע. לפיכך, חתן שנשא בתולה פטור מקריאת שמע עד שיבוא עליה. לפי שאין דעתו פנויה, השם לא ימצא לה בתולים, ואם שעד מוצאי שבת ולא בעל חייב לקרות, ומוצאי שבת ואילך, שם נתקררה דעתו וליבו גז בה, אף פי שלא בעל, ונושא את הבעולה, אף פי שעושה גם מצווה, חייב לקרות, הוא ילבן עוד דבר שמבלבל דעתו, וכן כל כך יוצא בזה. הוא ממשיך בהלכה ג', מי שמת לא מת, שהוא חייב להתאבל עליו פטור מקריאת שמע, שיקברנו מפני שאין דעתו פנויה לקרות. ואם היה משמר את המת, אף על פי שאינו מתו פטור מקריאת שמע. אם היו שומרים שניים, אחד משמר, השני נשמע. ברמה מפורש, שחור על גבי לבן, שזה פטור שנקבע בלכות קריאת שמע, מהסיבה הפשוטה, שיסוד הפטור מהו? שאין דעתו פנויה לקרות. זה דין מיוחד בקריאת שמע, בגלל הכוונה. זה מפורש ברמה. ויש משפט אחד מאוד מוזר לב, ולכן הוא קושר יחד, נכון? ולכן הוא קושר יחד. את מי הוא קושר יחד? את מי הוא קושר יחד? חתן, מתואמותה לפניו, הוא משרשר את משנת חתן בפרק ב', משנת מתואמותה לפניו, מהסיבה הפשוטה. עם אותו יסוד, אבל תראו מה כתוב בכותרת, בשורה 306, בהלכה א', מי שהיה ליבו טרוד ונכפז ודבר מצווה, פטור מכל המצוות, הוא מקריאת שמע. אם הוא פטור מכל המצוות, אז ברור שהוא גם פטור מקריאת שמע. פה באמת ציינתי, שבכתב יד הונטינגטון, שבו נסביר מה זה, זה כתב יד של מדע ואהבה, שהרמב״ם בכתב ידו מאשר בסוף ספר אהבה, שהוא גם מספרי אני משה ברבי מימון. בוא אני אסביר רק מה זה הדבר הזה. סליחה? בכתב יד אוקספורד, אבל הוא נקרא הונטינגטון, כי הוא באוסף הונטינגטון באוקספורד. הונטינגטון היה גוי שאהב לאסוף ספרים, בסדר? זה הונטינגטון 80. הכתב יד הזה רק אני אסביר. הרמב״ם מאוד מאוד ניסה להקפיד לשמור על הנוסח של החיבור. וכמובן קצת, סליחה לביטוי, קצת תמימות, כי אולי הוא ישלוט בכמה שמעתיקים לידו, אבל אי אפשר לשלוט, כן? מישהו יעתיק את זה במקום אחר מה... אבל הרמב״ם היה לו בבית עותק אב של מאסטר קאפי, של משנה תורה. זה ספרי. הוא לא הגיע לידינו, יש לנו אבל עדויות על ספרים שלמים שהוא עתקו ממנו.
זה לא מיוחד לו. ככה היה סידור עתקת הספרים. נכון. ככה היו מדפיסים זה. ככה מפרסמים זה.
מה הכוונה? יש לי ספר. עכשיו אתה רוצה להעתיק. בוא תעתיק.
מדפיסת ספר.
נכון. ורמב"ם מאשר בחתימתו הוא גם מספרי אני משה ברבי מימון. דיינו שהכתב יד הונטינגטון הוא שווה לספרו של הרמב"ם. לכן זה מעניק לו משנה חשיבות. ולכן הרב רבינוביץ' קבע אותו כנוסח הפנים של ספרי מדע ואהבה ביד פשוטה. כן, ויצא לו מי שרוצה לו בפקסימיל. יש אתר אינטרנט שנקרא הרמב"ם.org, שם אפשר לראות את כל כתב היד. יפה יפה, משהו לא רגיל. פשוט אין לי פה לא אינטרנט ולא מקרה.
הרב רבינוביץ' גם בשני פרחים, אבל הגה לא מבנה.
אבל הרב היה פשוטה להשתמש ב...
מי? אז בוא, היות ושאלת, אני אומר את זה ממש בקיצור גדול. זה בבא, זה כתב יד באמת משובח. הוא יוצר אבל קצת טלטלה ומה שנהגו לחשוב ביחס לכתבי היד של הרמב"ם, מסיבה פשוטה. כשמשווים אותו לכתבי יד התימניים, למדע ואהבה, הם לא מתאימים. יש כמה וכמה הבדלים. ואז השאלה מה עושים? ופה אני אספר שזה בעצם המחלוקת הגדולה בין המהדורות השונות היום של הרמב״ם, את מי להעדיף. בא הרב שילת ואמר, וזה הרמב״ם המדויק שלו, כנראה שכתבי יד תימן לא משהו. הנה הוכחה, מדע ואהבה. איך זה יכול להיות? התימנים הם מכון הצילום, כידוע. אז אמר הרב שילת, השאלה, ומה אתה מכניס למכון הצילום? הם כנראה העתיקו בדקדקנות כתב יד של משנה תורה שלא היה משהו. ולכן כתבי התימן הוא מוריד אותם מגדולתם. אז מה הוא מחפש במהדורה שלו? הרי הונטינגטון הוא רק מדע ואהבה. אז הוא מתאר בהקדמה שיש גם בני דודים שכתב את הונטינגטון. דיינו יש לנו עוד עדויות על, כתבי, על ספרים נוספים שהוא עדכו, שהיה בהם התחתימתו של הרמב״ם. הם כולם הגיעו לארם צובה. והסיבה הפשוטה שצייצי הרמב״ם במאה 14 זו את מצרים ועולים לחלב. ככה גם כתר הרם צובה מגיע לחלב, ולכן הרב שילת אומר, אני מחפש את הבני דודים שכתב יד הונטינגטון, דיינו כתבי יד מזרחיים של הרמב״ם, כתבי יד שהם הרם צובה. זה מה שהרב שילת מחפש, להיות ואין כתב יד אחד כזה שלם, אז בכל ספר הוא מתאר לך בהקדמה, מה כתבי היד, ובי הוא שם כנוסח הפנים. בא הרב קפח ואומר, ההפך הגמור, תימנים זה תמיד הכי טוב. אז כנראה הונטינגטון לא משהו, איך זה יכול להיות? אז אמר הרב קפח, מה הבעיה? חתמת פעם בבנק או בסלולר?
חזרתי.
לא, אתה קראת את כל מה שאתה חותם? ובא אחד לרמב״ם ואמר לו, השוויתי לספר שלך, תחתום. והוא חתם. האם הוא באמת ידע, אם ישווה או לא ישווה?
כן, אבל לא, אין לנו שהמשקפיים לא החליקו לו בזמן ההתקה.
אוקיי, אז תשפטו לבד מה נראה יותר הגיוני. אני רק אגיד שלי יש בבית הרב שילת, בסדר? אבל תשפטו לבד, שכל אחד יחשוב מה יותר הגיוני בעיניו. תדעו לכם שהונטינגטון אפילו שעבר את החרדים, כאילו, רמב"ם פרנקל זה שיטה שלישית, אתם יודעים מה נוסח הפנים של רמב"ם פרנקל?
דפוס.
דפוס ראשון. למה? כי חרדים אוהבים דפוס זה קשר, כי דוויית זה בעיה, אבל זה לא כל כך נורא במקרה של הרמב״ם, מהסיבה הפשוטה שמה שעשה את רוב השמות לנוסח הרמב״ם זה הצנזורה. ודפוס ראשון הוא תרום צנזורה, מהסיבה הפשוטה, הצנזורה היא רק לדפוסים, אחרי שיש דפוס. אז דפוס ראשון מתקן את רוב הבעיות, אבל אפילו רמב״ם פרנקל, בבני ברק, במדע אהבה, כתבו הונטינגטון בפנים. אחרי כל ההקדמות האלה, אני סוגר סוגריים. מה?
יצא הרמב״ם של הארכניסטי, כזה חדש, כי פותח,
אני קורא את
כל הגרסאות, ולא מחכמיהם, במקום...
כן, אלא מחכמיהם, כן.
דפוס, חוץ משהוסיפו, באמת,
ללכות
משיח, לא
ישמיתו
את הפרק,
וכתבו,
אבל כל השאר, דפוס,
בסדר, שהם יסבירו את עצמם.
העיקר לעשות מהדורה
כזאת של סודם, כל הפרשנים, בסדר, בכל מקרה, בעניין שלנו, בכתב יד הונטינגטון, המילים פטור מכל המצוות, חסר. מה כתוב בכתב יד הונטינגטון? מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, פטור מקריאת שמע, זה מה שכתוב. והאמת, זה מה שמצופה שיהיה כתוב בלכות קריאת שמע. הוא ברור שבלכות קריאת שמע, הרמב״ם רואה לנגד עיניו את הפטור של מתו מוטל לפניו כפטור מיוחד של של כוונה שבקריאת שמע, משום שאין דעתו פנויה לקרות. מה כן מעניין?
משמר את המת זה לא עושה את המצב?
סליחה?
משמר את המת זה לא עושה את המצב?
משמר את המת זה מצב ביניים, הוא לא מתו. הדגש של המשנה הוא מתו. עכשיו, אם אתה קרוב של מישהו, הוא תמיד שלך, אפילו אם אתה לא שומר עליו. אדם אחר זה המת שלו, אם הוא שומר עליו. ולמה מביא אותם פה, בלכות קריאת שמע, זה דין מיוחד בקריאת שמע, זה ככה מתואר. לעומת זאת, רבא מביא את ההלכה הזאת גם ב... תנחשו איפה? בלכות אבל, נכון? רק אני אמצא לכם את המקום המדויק. בלכות אבל, הרמב״ם כותב, אני מצטט, זה פחות פרק ד' הלכה ו', כי אני קורא לכם, הרמב״ם כותב פה, מי שמתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר, אין לו בית אחר וכו', ואז הוא כותב, הוא פטור מקריאת שמע, מן התפילה או מתפילין, או מכל מצוות האמורות בתורה. אז אותו רמב״ם שכותב בהלכות קריאת שמע, הדין מיוחד בקריאת שמע, הוא כותב בהלכות אבל פרק ד', מי שמתו מוטל לפניו, פטור מקריאת שמע, תפילה, תפילות מצוות האמורות בתורה. עכשיו זה ברור מה קרה פה, מבחינת הרמב״ם. יש לרמב״ם שני מקורות. בהלכות קריאת שמע הוא מביא את המשנה בברכות פרק ג' משנה א', ומה הוא מביא בהלכות אבל פרק ד' על חבר? את הברייתא, את הברייתא. כמו על אמיתו של דבר, בתוך מקורות חז"ל, זה פער בין המשנה לבין הברייתא. המשנה תיארה פטור מיוחד בקריאת שמע, והברייתא תיארה פטור כללי. הרעיון הזה נמצא בברייתא. אבל פה מגיעים למה מיוחד ברמב״ם בסנכרון המקורות. אותו רמב״ם, אחרי שהוא כתב את הלכות אבל פרק ד' הלכה ו', לכאורה כבר לא צריך לכתוב את... כלומר, גם אם נכון הדבר שיש לו פטור מיוחד של כוונה, וזה הפירוש הפשוט של המשנה, אחרי שנקבע שהוא פטור מקריאת שמע, תפילה, תפילין, כל מצוות האמורות בתורה, פשיטה שהוא גם פטור מ... או בוא נאמר ככה, מי שהוסיף בדפוסי הרמב״ם את הביטוי שהוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, הוא כתב משפט שהרמב״ם מסכים איתו, רק שהמקום שלו הוא לא... הוא לא בלכות קריאת שמע, כי אם תכתוב אותו בלכות קריאת שמע, גם ודאי מחקת את כל ההלכה. כי זה כבר לא פטור מיוחד של, של כוונה, כן? כלומר, אם מי שטרוד פטור ממצווה, זה כבר לא בדיני כוונה, כן? אז זה אומר משהו על הרמב״ם, בוא נאמר את זה בצורה הבאה. אני, הבריסקאי שבי, מה היה מנסה לטעון? שיש פה שני דינים. דהיינו שעדיין, למרות החפיפה המוחלטת בין, בין ההלכות, או ליתר דיוק, אחרי שהלכות אבל מייתר את הלכות קריאת שמע, אז לכאורה, מה לכאורה צריך לומר? זה תכתוב אותו, כן? אז למה תכתוב אותו? כי עדיין יש בו משהו, אולי עדיין בקריאת שמע יש משהו מיוחד. המעבר השני, לא חייבים לחפש את זה. המעבר השני, יש לרמב"ם מקורות שונים. זה ברור מעיון מהמקורות שזה פער בין משנה לבין ברייתא. הוא הביא את שניהם, אחד אולי מיותר, אבל אין פה סתירה. כלומר, זה שהוא פטור גם מכל המצוות, שיהיה גם פטור, כלומר, אתה יכול להיפטר מקריאת שמע משתי סיבות בסופו של דבר. אבל בתוך הלכות קריאת שמע אין היגיון לכתוב את מה שכתוב בלכות. ראיתי מה ככה, בלכות קריאת שמע, המוקד שלו הוא דיני קריאת שמע, וכאן יש דין של כוונה שהוא מדגים אותו באמצעות כמה דמויות, שזה הכל אמת שקשה להם להתרכז. בלכות אבל, מה מעניין אותו? המעמד של מי שמתו מוטל לפניו. זה מה שמעניין אותו. והדין של מיתו מוטל לפניו, הרמב״ם להלכה מאמץ את דין הברייתא, שהוא באמת לא רק פטור מדברים שדורשים כוונה, הוא פטור לכל המצוות. עכשיו הדבר הזה נכון, יש פה גם מבט שונה אם אתה עוסק בלכות האבל או בלכות קריאת שמע. ובכל מקרה, אם נחזור לנושא הראשוני שעסקנו בו, כן? כלומר, כשאני עוקב אחרי מיתו מוטל לפניו, אני רואה פה פשוט מושג שונה לגמרי מעונה, גם בכורה ובפשטות, אין להם אפילו אותה הגדרה מבחינת הזמנים. שכן, מיתו מוטל לפניו עד מתי זה? כל הזמן שהוא מוטל לפניו. ואם הוא מת ביום ראשון וקברו אותו ביום שלישי, בכורה הוא מוטל לפניו עד? עד יום שלישי. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, אנחנו עוד נצטרך לעסוק בהגדרה המדויקת, מה נקרא מיתו מוטל לפניו. בראשונים יש וזה דיונים מאוד עמוקים וגם עם סיפורים מסמרי שיער על מה זה היה להיות יהודי בגולה, זה לא יאומן. כן, יהודים בתפיסה שאי אפשר לקבור אותם, יהודי שהגויים זרקו אותו לנהר ועכשיו זה נקרא מוטל לפניו או לא. אז ההנחה הבסיסית שנראה את זה בעיקר בדיון על שבת ויום טוב, האם שם יש דין מיתו מוטל לפניו? מיתו מוטל לפניו כאילו אומר שיש לך חמץ שאתה יכול לעשות משהו למענו. אם אתה לא יכול לעשות כלום למענו, אז זה לא נקרא מוטל לפניו. ולכן מתעוררת בשבת, אתה יכול לעשות משהו? אז יש דעות שאומרות, אתה לא יכול לעשות כלום. אז זה לא נקרא, אין דין מתעורר, יש דעות שאומרות, למה אתה לא יכול לעשות כלום? שבת, יש דברים מסוימים שאפשר לעשות. להחשיך על התחום, ויש מישהו שאומר, רק אחרי צהריים, אבל מתעורר מוטל לפניו, זה עולה בבירור גם מהדיונים באותם ראשונים, מתעורר מוטל לפניו, זה כשיש את המת, שיש לך מה לעשות למענו, צריך ללמוד בדיוק את הגדרים המדויקים, מה נקרא לעשות למענו. אבל עונן, הרי אנחנו למדנו את התריף, עכשיו הגיע הזמן ככה קצת להיזכר בו. אנחנו למדנו את התריף בסוף ברכות פרק שני, שעוסק בפסיקה בשאלה האם עונן זה רק ביום, או אם הוא גם תופס את הלילה. עכשיו שם באופן ברור זה לכאורה, במבט ראשון, זה לא מעלה ולא מוריד, מתי הוא? הוא נקבר. הוא נאמר את זה בצורה פשוטה. אם הוא נקבר ביום המיטה ב-2 אחרי צהריים, הוא עדיין אסור לאכול בקודשים, לכאורה, עד סוף היום, או אפילו יש דעה עד הלילה. וזה כולל הלילה, כן? בפשטות, כן? עד המעבר לחטיבת הזמן הבאה. ובעצם, וגם אמר אחר, אם יקברו אותו בעוד 3 ימים, עד מתי חל האיסור של האכילה בקודשים? רק ביום המיטה. כשלכאורה אם כך, באמת זה מושגים שונים לגמרי, אם כי בגמרא, בזבחים, בואו נראה את זה ביחד, וגם בירושלמי, יש מחלוקת תנאים לכאורה בשאלה הזאת, כן? כן, בבקשה.
מה שהרבים קודם, אולי יש הבדל בין אפילו בין ברם לקריאת שמע לבין שאר המצוות, שבקריאת שמע אסור לו לקרוא, גם אם הוא רוצה, מה שהרב אומר ש... כן, הוא לא... אבל אם היה זה הפתור מלכות מבורה לנו רשאי לקרוא, לא כמו הרגל, שאומר שבסדר, כמה... ושאר המצוות, הוא פתור, אבל אם הוא רוצה, הוא יכול לקיים.
זה נשמע טוב, תיתן לי לי...
נחדד את פיסת הרמב״ם שיש מצוות שצריכות כוונה, ויש מצוות שלא צריכות כוונה.
זה נשמע טוב, אני אעיין בזה עוד פעם, בסדר, פעם הבאה בעזרת השם, אני אבדוק את זה, בסדר, זה מצלצל לי, כן? רגע, בואו נראה לרגע את הגמרא בזבחים, זה בשורה 99. שם הגמרא ויהיה ברייתא, דתניא, עד מתי מתעונן עליו? כל היום. רבי אומר, כל זמן שלא נקבר. בפשוטה של ברייתא, זה בדיוק מחלוקת התנאים. שרבי אומר כל הזמן שלא נקבר, אבל אם נקבר, הוא כבר לא עונן. ואילו חכמים מה אומרים? כל היום כולו. רק מה? תראו לפחות איך הגמרא מתייחס לזה. הגמרא לא מוכנה לקבל את זה. ראית המבט של הבבלי, פשיטה שעונן, אין לו שום קשר לשאלה שמתי קברו אותו. אומר הבבלי, במה יסקינה? אילה אמא ביום מיטה, מאיקה דלת לדיום מיטה, ותאפיס ללא מדרבנן? ותוד רבי אומר כל זמן שלא נקבר רק עברו השטר אליהם, אז יכול להיות? ומי איקה דלית לי ואחריתה כי יאמר? וכאן אומרת הגמרא, מה רב שיש? היום קבורה קיים, מדובר במקרה שקברו אותו ביום אחר מזה שהוא מת בו. אבל בפשוטה של ברייתא באמת נראה שזה המחלוקת, אבל הבבלי כל כך פשיטה לו, תראו את התפיסה, על מה עונן ברור, בנוי, אחריתה כי יאמר. אז זהו בנוי. וזה עובד ביחידת זמן שלמה. שמה אולי המחלוקת אם לילה תופס עמו? מה יכול להיות יסוד המחלוקת הזאת? זה דברים לא מסובכים. הרי בקודשים, בניגוד לגבולי, הלילה הולך אחר היום. וזמן האכילה של הקורבן של היום הוא גם הלילה שאחריו. אז יש דעה שאני כולל את הלילה יחד עמו. דעה אחרת אומרת, נגמר היום. זה נגמר, אבל אנחנו גם חווים הרבה מאוד בחוויות שלנו בימים. יש יום, דיברנו קודם על שמחה, כן? מהבוקר כבר אנחנו, ילדים לא הולכים לבית ספר כשיש איזה שמחה, נכון? למרות שזה הכי מפריע לשמור עליהם, כאילו, שלחו לבית ספר, תבואו ושתיים. אבל זה היום של החתונה, כן? כאילו, של אח, כן? אז מי ילך לבית ספר, כן? ועובדים ככה. עכשיו, בירושלמי, לעומת הבבלי, בואו תראו, בפסחים, בירושלמי מפורש שאכן זו המחלוקת. כלומר, שזה מחלוקת תנאים, אני קורא. זה בשורה 104, כן? ותנאי כן, איזו ענינה משעת מיטה ועד שעת קבורה, דברי רבי, חכמים אומרים כל היום כולו, אומר בירושלמי, השכחן, חומר כולת או קלת וחומרת, על דרבי כולת וחומרת, על דרבנן כולת על דרבי, מת ונקבר בשעתו, כלומר אם הוא מת ומיד נקבר, הדייתא דרבי אינו אסור אלא אותה שעה בלבד, הדייתא דרבנן אסור כל היום כולו. כולת על דרבי, דרבנן מת ונקבר לאחר שלושה ימים, על דייתא דרבנן אסור כל אותו היום, על דייתא דרבי אסור עד שלושה ימים. ירושלמי אומר, זה באמת המחלוקת. שאני אומר, בשיטת חכמים, הבבלי לפחות חושב שכך צריך לקרוא את הכל, כן? בשיטת סוגיית הבבלי, זה מושגים שונים לגמרי. העונן יש לו זמן של כל היום כולו, אולי גם כמה לילה. עיקר הדין שנאמר לגבי העונן מהו? קודשי. לעומת זאת, מיתו מוטל לפניו, עיקר הדין שלו הוא פטור מקריאת שמע, או פטור מכל המצוות, כי הוא עסוק בכל מיני תרדות. המעניין הוא שגם בראשונים, אנחנו יכולים לראות שאלה, האם המושגים מתערבבים. ופה זה לוקח אותנו לרמב״ם לעומת רש"י. שכן, בואו נראה את זה ב... את הרמב״ם בלכות, בלכות ביאת מקדש. אומר הרמב״ם, טוב, אולי נראה את זה קודם ברמב״ם מעשר שני. אומר הרמב״ם, איזה הוא עונה? זה המתאבל לך מן הקרובים. וביום המיטה הוא עונה מן התורה, ולילה עונה מדבריהם, שנאמר, ואכלתי חטאת היום. היום אסור, ולילה מותר. נשתאה המת ימים רבים, ואחר כך נקבר. כל אותם הימים שאחר יום המיטה, הוא עונה מדבריהם. בלכות ביאת מקדש, הרמב״ם כותב כך, איזה הוא עונן, זה שמת לו, מת מן הקרובים שהוא חייב להתאבל, ביום המיטה בלבד הוא הנקרא עונן דין תורה. בלילה הוא עונן מדברי סופרים. הוא מת ששעה ימים רבים, אחר כך נקבר כל אותם הימים שאחר יום המיטה, הוא עונן מדבריהם. לעומת זאת, תסתכלו ברש"י, רש"י בזבחים כותב, כל הזבחים עונן, כל זמן שלא נקבר המת. או רש"י בפסחים בדף צד, תראו מה רש"י כותב. העונן שמתו מוטל לפניו. מה אני בעצם רואה ברמב"ם? שהמושג עונן הוא היום מדורייתא, הוא יום המיטה כולו. לעומת זאת רש"י פה בעצם מזהה את המושגים של עונן ומתו מוטל לפניו. הוא מזהה אותם. עכשיו כאן צירפתי דיון די ארוך, אומנם לא את כולו, רק שתדעו, רחמתי עליכם. יש אחרי הדיון הזה התכתבות בין רבי יוסף זלמן לבין רב אברום שפירא, שהיה אז כנראה תלמיד חכם די צעיר לימים. רבי יוסף זלמן פרסם את הספר בשנות ה-40, זה גם כמה רב אברום, 30, לא יודע מכמה הוא היה, ושם הם ממשיכים להפוך בנושאים האלה, אבל כמעט כל היסודות שאני אמרתי לכם פה, וביסוד זמן פורס אותם פה בדיון שלו פה באבן העזר, כן? זה מתחיל, בוא נקרא קצת את הדברים. אני קורא משורה 179, כן? אומר וביסוד זמן, בנירד יש דווקא מינה במצוות אבילות, בעיקר האבילות. היינו שיתעצב בשביל מיטת קרובו, שהיא מצווה להתאבל עליו, ובין לנהוג המצוות והחיובים שבדיני אבלות. אם מצוות אבלות בעיקרה חלה תכף משמת המת, והוא גדר אחד עם הנינות, והמצווה בזה הוא עיקר האבלות, אבל על כל פנים, דילגתי, מזה נוכל להבין, ושייך מצווה על עיקר האבלות שלא יהיה אכזרי, ויאמר שהוא לא אכפת לו כלל במה שמת לו מתו, וזהו מצווה על עיקר האבלות, וזה למדנו מקרא זה באכלתי חטאת היום, על עיקר דין הנינות שהוא האבלות. ולקודשי עם הכל אחד, דכל יום המיטה, בין לפני קבורה, בין לאחר, כן הוא עונן, שהוא אבל והוא שם אחד. ובשביל זה הוא אסור בקודשים, שאסור להקריב וכן לאכול קודשים. אבל לנהוג דיני האבלות, אף דמי להם איסורים, כן, מקום מקום האיסורים יוצאים מחויבים, שמחויב האבל לנהוג דיני האבלות, וזה לא חייבו חכמים לאבל עד שיקבר המת. דכל זמן שלא נקבר, הוא מחויב להתעסק בקבורתו, פטור מכל המצוות, אומרים לו, לא חייבת אותו תורה לנהוג דיני האבלות. כן, בהמשך הוא ממשיך, תוכלו לראות את גם הקטע המודגש, אוקיי? הוא אומר ככה, ויש לומר עוד, דמד דאמרו חכמים, אינו חייב לנהוג דיני האבלות קודם קבורה, אינו משום דין עוסק במצווה, דמד זה בשבוע שעבר, משום זכרה במערי, אלא דכיוון שהוא תרבות בקבורת המת, אין לי בו פנוי כלל לנהוג דיני האבלות, או בואו נאמר את זה טוב, מי שזמן אומר פה, דברים שנאמרו פה כבר, שלעמיתו של דבר, מתום מוטל לפניו בונן, הם גם מתנגשים אחד עם השני. מצד העונן שבו היה ראוי שהוא יתחיל לנהוג דיני אבלות, אבל עמיתו מוטל לפניו לא מאפשר לו את זה. הוא תרוד בדברים אחרים. כמו שאתה תרוד מלקרוא קריאת שמע, אתה גם תרוד מלהתאבל. אני אוסיף, אתה בעיקר תרוד, אתה לא יכול לעשות דברים של קיום שבלב, גם אבלות היא קיום, אתה לא מסוגל. אז הרמב"ן דיבר, זה מפריע טכנית, ככה הרמב"ן דיבר. אבל זה יכול להיות לא רק טכנית. זה גם, אני חוזר לניחום אבלים של המשנה באבות. אתה לא פנוי עכשיו לסגור את הפצע הזה עדיין. אתה לא נמצא שם. הטרדות לוקחות אותך למקומות אחרים. כל הדברים בסדן הוא מדגיש. בעצם התקופה הזאת, ביום שהוא מת, יש בתוכו התנגשות מושגית שמביאה לכך שצער יש. אפשר להגיד שיום ראשון דאורייתא, מצד שני, מתו מוטל לפניו, אומר לך, אל תנהג ניהוגי אבלות. ולכן הגעת למצב הזה שאתה לא נוהג שום ניהוג אבלות, למרות שהענינות שהיא קרוב, צער, ודאי קיים. כל הדברים האלה רבי סזמה מדגיש אותם, תוכלו לראות את זה אחר כך. מה שהוא מנסה להציל את רשי, וזה נסיים פה את הדיון, הוא מנסה להציל את רשי ולטעון שרשי לא מדבר על המונח עונן דאורייתא, אלא רשי מדבר פה על המונח עונן מדרבנן. ובעצם מה שהוא מתאר זה שהמונח עונן בעצם עבר מעתק. או ליתר דיוק, אם אני התחלתי איתכם, בוא נראה בפסוקים ובמשניות ונראה מה המושג העונן. הטענה שלו היא, וככה גם אנחנו מדברים היום, שאנחנו התרגלנו, שכשאומרים עונן, מתכוונים לכל, עד שהוא נקבר, כן? אנחנו כבר לא מבחינים בתודעה שלנו בין עונן למיתו מוטל לפניו. אנחנו לא מבדילים בתודעה שלנו בין, כל שמחה מי חושב על זה, כן? אבל אנחנו את הכל כוללים יחד. והטענה שלו היא שכשרשי כותב עונן זה כל זמן שלא נקבר המת, זה כבר מושפע מההרגל של השימוש במשמעות המשנית, גם במשמעות רבנן, שגם הרמב"ם כותב שמדבריהם כל זמן שלא נקבר המת, העונן מדבריהם אסור לאכול קודשים. זה עיקר הטענה של רבי סוזמן, שמה שיש לנו לעשות בפעם הבאה, זה להתחיל להיכנס לעובי הקורה של דיני מתו ומוטל לפניו, שזה אומר לימוד של הסוגיה שם בברכות, י"ז עמוד ב', עם המקבילות בירושלמי, בברייתא ואבל רבתי, להתחיל לקרוא שם את התוספות והראשונים, שעוסקים בכל השאלה הגדולה, ומה נקרא מתו ומוטל לפניו, ונורא הביא נדר, אני אבדוק את ההערה שלך. כן, בבקשה.
אתה לא מכניס את ההיבט של יוש?
בבקשה, תכניס אותה, אני מזמיר אותך.
לא, אבל לא בקשיבות, על החתן. אז הרבה אומר שלא מותר לו לעשות את הקופה בגלל יוש. זה יוש, שאין לו אין אפשרות בינתיים לדסק בקבורה, אז עונן מפסיק עם יוש.
לא לגמרי הבנתי את מה
שאתה אומר. לא הבנתי.
לא לגמרי, תנסה עוד פעם, בסדר?
מה הגבול של עונן? מתי זה נגמר? אז יש בבית של ייבוש, עד שאתה אמרת, הגויים זרקו את זה.
אז עוד נגיע לזה, נגיע לזה. מה זאת אומרת השם נגיע, בסדר?
תעשו לי לקופו.
אז בואו נאמר משהו על הפרשת שבוע, שזה בעצם מזמין לומדים אבלות לדבר כמובן על שרה. ופה באמת מצד אחד הדגשתי לפניכם פה כבר בשני השיעורים הקודמים איך זה פנומן אנושי וכולי, אבל האמת שמסתכלים בתורה עד פרשת חיי שרה הרבה מאוד אנשים מתים, אבל המת הראשון שהתורה מתארת שיש אנשים שמצטערים עליו, שסופדים, שבוכים, וגם שקוברים אותו, זו שרה. אני לא זוכר לי עד 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 שרה שהתורה מתארת מישהו שקברו אותו. ההבל לא כתוב מה קרה איתו. נוח מת, אדם, וכולם מתים, כל ה-20 דורות, כולם מתים, תרח מת. לא כתוב שמישהו בוכה, לא כתוב שמישהו מצטער. ויש גם קשר מאוד מאוד ברור בין הקבורה לבין זה שסופדים ובוכים. מה בעצם המחנה המשותף שלהם? המחנה המשותף הוא פשוט, זה הסביבה, המשפחה של של הנפטר, שהיא מצד אחד לוקחת אחריות על הקבורה, מצד שני, מה היא עושה? היא מרגישה את החיסרון במסגרתה. אני בעצם, השאלה, אני חושב, מתבקשת היא, למה באמת זה מתעורר לראשונה, הדבר הזה, בזיקה דווקא לדמות של אברהם, של אברהם ושרה. ואני חושב שהסיבה היא קשורה בעוד משהו שהיא חוויה מיוחדת שהם חווים, שהם גם חווים אותו כקושי, והם הראשונים שחווים אותו בתור שכזה, וזה קשור בכל נושא הזרע. עד שרה, ביולד בנים ובנות, ביולד בנים ובנות, הם יולדים שם, לא שומעים על מישהו שחסר לו משהו, שקשה לו. שרה היא הראשונה שהתורה מתארת אותה כהכרה. אחרי זה גם זה הופך להיות חוויה של כל האימהות. וכל ההתעסקות בזרע, בהמשכיות, הוא מאוד מאוד בולט דווקא סביב ביתו של אברהם. גם הקושי עד שהילד מגיע. אבל זה לא רק זה. מנסים לחשוב מה יש לנו בין אבות לבנים, טרום אברהם אבינו. עוברים על פרשת בראשית, על פרשת נוח. אנחנו עושים לשאול, האם האבא מלמד את הבן שלו משהו? האם הוא מנחיל לו משהו? זה לא מתואר בכלל. יש שם אנשים שנולדים, מולידים ילד, מתים. מולידים ילד, חיים עוד כמה שנים, מתים.
זה יעקב.
עוד לא הגענו ליעקב. אנחנו עכשיו נמצאים באברהם אבינו. כלומר, אפשר לומר ככה, שהראשון שאנחנו רואים, זה הכל כתוב בכוזרי, אני לא מוציא פה כלום, שתדעו. כלומר, הראשון שמתואר בתורה שיש לו איזה עולם ערכי מסוים, נקראנו את זה בשבת, כי דעתי למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחרה ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, הראשון שיש לו אידאות, רעיונות, ערכים שמנחים אותו, שהם גם לא מתוארים רק כאופנה או כמשהו שהוא פרטי שלו, אלא שהם מתוארים כעקרונות של יושר וצדק, שכך אדם צריך לחיות. ובתור שכאלה הם מועברים ומונחלים הלאה, זה אברהם אבינו. הוא הראשון שזה מתואר ככה. שזה מאוד בולט גם כשהם מתמודדים עם הקושי. זה מתחיל בברית בין הבתרים, כשאברהם אבינו אומר, אני לא נתת לי זרע, כאילו על מה אתה מדבר איתי, הקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית. ברית המילה זה נורא נורא בולט. לוקח אבא את הבן שלו, בין 8 ימים, בלי לשאול אותו, ומכניס אותו לסיפור שהוא הוא לא שאל אותו, זה מעניין אותך, זה לא מעניין אותך. ואצל אברהם זה בולט, וזה מדבר הכוזרי, כי אני לא מציב פה כלום. שהדבר שהתחדש אצל ביתו של אברהם, לעומת הקודמים, שהם מקימים שושלת. או הם, כאמור, הם לוקחים רעיונות שהם אידאות של יושר, צדקה, משפט, והדברים האלה מנחילים לילדים, זה עובר מדור לדור, וכשיש דבר כזה, אז אפשר להתחיל לספוד, לבכות, וגם אפשר להתחיל לקבור. וזה בולט גם בנקודה מסוימת בפרשה, שכתבו עליה הרבה, והיא כל השוק הפרסי הזה שם, שמתנהל ככה בין אברהם לבין בני חטא. מה בעצם הסיפור, כן? הם מציעים לו מאוד יפה, בוא תקבור אצלנו, הוא מתעקש. כן, והדברים הם פשוטים, כתבו על זה רבים, שבני חטא הציעו לאברהם לקבור את המת אצלם. ומה שאברהם נורא נורא התעקש, זה ששרה תיקבר באחוזת קבר שהיא של המשפחה ושהיא שלהם, כן? כי הקבורה יש בה ביטוי, דבר על זה בעריכות שנגיע לנושא הקבורה, למה זה כל כך חשוב לקבור, מה עומד מאחורי זה. אבל דבר אחד מאוד מאוד בולט כבר בתוך הפרשה הזאת, או הסיבה שזה עולה דווקא בביתו של אברהם, וזה שהמת כבר יצא מהסיפור, הוא מת. וההתעקשות שיש אחוזה, היא אומרת שיש זהות, שהזהות הזאת היא ניסית על ידי בני המשפחה הנותרים. והיא יכולה להיות משפחה לא מהצד הביולוגי, רק שיש לה שותפות ערכים. ושותפות הערכים הזאת היא נולדה בביתו של אברהם, ולכן אברהם בא ואמר, אני מייסד פה אחוזה. שלבוא ולקבור, זאת אמירה. זה השתרשות, השתרשות בארץ. תראו לכם שאת הסיפור של גוש קטיף, בהתחלה אמרו הכי קשה יהיה, אמרו הכי קשה יהיה בית הקברות. אני אומר את האמת, אנחנו העברנו משם קבר, המשפחה שלי, בהתחלה לא האמנתי לזה. חשבתי הרבה יותר גרוע לעקור אנשים. אבל אחרי זה כשזה עירה, ידעתי שהם צדקו. כי זה לא קשור אם מאמינים בתחיית האמיתים או לא. אנשים חיים, יש להם רגליים. אני לא בא למעט מהצער של העקורים, אבל אנשים יכולים לעבור ממקום למקום. מתים, הם צריכים לנוח במקום אחד. כשמעוררים מתים, מעבירים אותם, זה באמת, זה שלא כדרך הטבע. וההתעקשות הזאת של אברהם, לקבור אותה ודווקא אצלנו, ולא אצלך, זה הנכונות שלו להשתרש בארץ. שהמעניין הוא שספר בראשית, או הספר היחיד שמתאר את מערת המכפלה, אני לא בא להוריד בחגיגות בחברון השבוע, ומערת המכפלה חוזר, הוא מופיע בפרשתנו פעמיים, כשקוברים את שרה, חלק שקוברים את אברהם, חלק שקוברים את יצחק, האמת לא כתוב איפה קוברים אותו, זאת האמת. בתולדות, בוישב רק כתוב שהם קוברים אותו, ואחרי זה יופיע עוד פעם בוויחי. ושם כתוב ששם קברו את... שמע הדבר שמודגש בכל המקומות האלה, שקוברים... א', שקוברים יחד את איש ואשתו, זה הדבר שמאוד בולט שם. זה כל כך בולט בפרשת וויחי, שנקברים כמשפחה, איש ואשתו יחד, שהרמב״ם מסביר, זאת הסיבה שיעקב חייב להתנצל ליוסף, למה את רחל לא קובר שמה? כי הקבורה היא לא רק תומנים ונפטרים מהפסולת חלילה, כן, אלא, וגם מה שמודגש מאוד שמה זה, שזה אב, ואז הבן שלו, ואז הנכד שלו, כי ודאי בתפיסה המקראית, הקבורה היא אחוזה משפחתית, אדם נאסף אל, אדם נאסף אל אבותיו, ואדם יכול לאסף על אבותיו בתנאי אחד, שאין להם רק קשר ביולוגי, אלא שיש גם ביניהם קשר ערכי. ומי שהביא לעולם ערכים לתוך המשפחה שלו, הוא הביא בעצם את הקיום האנושי מקיום ביולוגי יותר, לקיום ערכי, זה היה אברהם אבינו, ולכן דווקא סביב הפרשה שלנו, אנחנו מוצאים לראשונה את המשפחה שנעטפת ביגון, המשפחה שלוקחת אחריות על המת ודואגת לו. בעצם כשקוברים מת, אני ארחיב בזה כשנגיע לשיעור על קבורה, אבל בתנ"ך הדימוי של מי שלא נקבר הוא כמו בהמה. בעלי החיים אף אחד לא קובר אותם. הם קדומים על פני האדמה. אבל אדם שיש לו השתייכות למסגרת, למשפחה, הייתי אומר ככה, ברגע שהאדם כביכול הוא הכי בלי חיות, הזהות שלו ממשיכה, הוא ממשיך להיות אדם בזכות בני המשפחה שלו, שהם מביאים אותו לקבר, קבר ישראל.
איפה כל זה נהנה?
אתה לא רוצה להגיד התימנית. אתה יודע שסיפרו לי שבתימן לא היו כותבים את השם על המצבה? אתה יודע למה? כי הוא לא פה, סתם כמה עצמות, איפה הוא נמצא? כאילו, אנחנו רגילים שאנחנו כותבים מצבה. פה אדם נמצא, פה אתה בא להתייחד עם זכרו, אבל אצל התימנים זה פשוט שהכהן ידע שיש פה קבר שהוא לא יתאמה, כן? אז צריך לסמן אותו. אז אתה מדבר בשמם, כן? אני חושב שפשוטי המקראות בבראשית הם לא ככה, מה נאמר?
כן, אבל יש איזשהו פעם בין ההלכה פה לבין, אנחנו רואים את הפוסקים האורתודוקסים בבית שני, וכמה פיתחו את הקברים, וכמה הלכו אליהם במערות, וכמה השקיעו. השקיעו באמת הרבה, וההלכה דווקא, כן, צדיקים לא עושים להם נפש, ורוצה להסביר את המילים, טוב, זה באמת לא כזה חשוב, ולא לעבוד בנפש, ולא ויש פער פה בין ההלכה לבין המציאות, ודאי בבית שלי, ובוודאי המקראית.
אז בוא נגיד עכשיו כמה אמרתי מילים על פרשת שבוע, אז אני פתור עכשיו לדבר על כל מה ששאלת, אז לילה טוב, בוא נשחרר את האנשים.